כתבו רש"י ותוספות שהמקדש העתיד יגלה ויבוא מן השמיים, שנאמר מקדש השם כוננו ידיך. רש"י ותוספות כתבו את דבריהם בכמה מקומות, במסכת סוכה בדף מ"א עמוד א', בראש השנה בדף ל"ד עמוד א', במסכת שבועות בדף ט"ו עמוד ב'. ועל דברי רש"י ותוספות האלה התבססו אותם שאומרים שאין לנו מה לעשות היום בענייני המקדש, שהרי ממילא המקדש ירד משמיים, ולכן אנחנו לא צריכים לנקוט שום פעולה מעשית כדי לקדם את ענייני המקדש, שממילא המקדש ירד משמיים, ואם כן שב ואל תעשה, נרבה בתפילות על בניינו של המקדש, ונחכה ונצפה שהמקדש ירד משוכלל ומתוקן מן השמיים. על דבריהם של רש"י ותוספות כתב התפארת ישראל בפירושו למסכת מידות בפרק א' משנה א', וזה לשונו: על כורחנו צריך לומר שהתנחומה שהביא התוספות שלעתיד יבנה המקדש בידי שמיים דברי אגדיים, ואין למדים ממנה, אלא רצונו לומר שהקדוש ברוך הוא יסיים בדרך נס שיבנו. משמעות הדבר, כותב על תפארת ישראל, שאין בדברי רש"י ותוספות פסק הלכה, אלא אנחנו צריכים להבין מה המשמעות מן השמיים. משמעות מן השמיים, מסביר בעל תפארת ישראל, שזה ביטוי שאומר שהקדוש ברוך הוא יעזור כאשר אנחנו נבנה. כלומר, ודאי שאנחנו נבנה, אנחנו נצטרך עזרה גדולה מן השמיים, שהדבר יצלח בידינו. עזרתו של הקדוש ברוך הוא, משמעות הדבר, זה הביטוי ירד משמיים. אבל לא הביטוי כפשוטו ירד משמיים, אלא עזרה של הקדוש ברוך הוא. כדוגמה לכך, אנחנו יכולים למצוא, כאשר עושים משבח לחולה, אנחנו מברכים את החולה, ועושים לו משבח ואומרים, וישלח לו מהרה רפואה שלמה מן השמיים, לרמח אבריו שעשה גידיו, בתוך שהחולה ישראל. כן, מה אנחנו אומרים פה בתפילה? וישלח לו רפואה שלמה מן השמיים. האם כל מי שעושים לו משברך, ואומרים לו שירד לו רפואה שלמה מן השמיים, האם הוא לא הולך לרופא, לא עושה השתדלות רפואית? אלא ודאי שכל אחד עושה השתדלות רפואית, הולך לבדוק איפה הטיפול, איפה הוא יוכל לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר שיכול להיות. ועם כל זה, כשהוא עושה את ההשתדלות, מברכים ומתפעלים בבית הכנסת, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה מן השמיים. אז איך אנחנו מסבירים את זה? אנחנו לא אומרים לחולה, אתה לא צריך עכשיו לעשות שום השתדלות כי ברכנו אותך בבית הכנסת, והתפללנו עבורך, אלא אנחנו מסבירים שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה מן השמיים, שהרופא יהיה שליח טוב, הוא ימצא את הרופא הטוב, והטיפול הרפואי יהיה טוב, והרופא יצליח בעבודתו. אם כן, אנחנו בכל תחום מן החיים עושים השתדלות, ומתפללים שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו. אם כן, אומר בעל התפארת ישראל, שאותה משמעות של מן השמיים, גם זו הכוונה של בעלי התוספות. אם כן, מה שנאמר שהקדוש ברוך הוא יוריד לנו את המקדש מן השמיים, מקדש ירד מן השמיים, משמעות הדבר שהקדוש ברוך הוא יעזור שאנחנו נצליח במעשה ידינו. ואכן מצאנו שאותו פסוק שהביאו רש"י והתוספות, מקדש השם כוננו ידיך, שבו הם דרשו את הפסוק שהמקדש ירד משמיים, במסכת כתובות בדף ה' עמוד א', רש"י דורש את אותו פסוק בצורה שונה. שם הגמרא אומרת שמשמעות הפסוק מקדש השם כוננו ידיך, מעשה ידיהם של צדיקים, שנאמר מקדש השם כוננו ידיך. מפרש שם רש"י, מקדש מעשה ידי צדיקים הוא. אם כן, הגמרא במסכת כתובות מסבירה מקדש השם כוננו ידיך. מי זה ידיך? ידיך זה הצדיקים. אם כן, אנחנו רואים שגם רש"י בפירוש של מסכת כתובות כבר לא מסביר שמקדש ירד משמיים, אלא את אותו פסוק שנדרש, שהוא הביא במסכת סוכה, ששם התבססו על הפסוק הזה שהמקדש ירד משמיים, הנה במסכת כתובות הגמרא דורשת אותו פסוק שהמקדש הוא מעשה ידי אדם. גם בספר יחזקאל בפרק מ"ג פסוק י"א מפרש רש"י שהמקדש ייבנה בידי אדם. כאשר הקדוש ברוך הוא מתאר ליחזקאל את המבנה של בית המקדש העתיד להיבנות, ושם מופיע את כל הפרטים של המבנה של המקדש העתיד להיבנות, מופיע שם הפסוק כך, וכתוב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם. כך מצווה הקדוש ברוך הוא את יחזקאל. מפרש רש"י שם, מה זה וישמרו? ילמדו ענייני המידות מפיך, שידעו לעשותם לעת הקץ. כלומר, אנחנו רואים שרש"י מפרש באופן ברור, שהציווי ליחזקאל ללמד את עם ישראל את ענייני המקדש, כדי שילמדו וידעו לעשותם לעת הקץ. אם המקדש ירד משמיים, ממילא לא צריכים ללמד אותנו את כל המבנה של המקדש לפרטי פרטים. גם בענייני הסוגיה, והסוגיה שהמקור היה שמקדש ירד משמיים במסכת סוכה, שם המהלך הזה של מקדש ירד משמיים נכתב כתירוץ להבנת הסוגיה שבזמן שאין בית המקדש קיים, אז איסור אכילת תבואה חדשה בכל יום תזיין בניסן הוא רק מדרבנן. אבל הלכה אנחנו פוסקים כמסקנת הסוגיה כרבי יהודה, שהאיסור הוא מן התורה, ולכן אם האיסור הוא מן התורה, אז אנחנו לא צריכים כבר את התירוץ של מקדש משמיים. אם כן, כלומר כל התירוץ מקדש משמיים הוא רק תירוץ שנועד לענות שם במהלך של הסוגיה, של ההלכה אנחנו גם לא נזקקים לתירוץ הזה. דבר נוסף, כתבו הפוסקים שבית המקדש צריך להיבנות לשם מצווה. המקדש חייב להיבנות לשם מצווה, ולשם מצווה הוא דבר הכרחי ונצרך ומעכב בבניין המקדש. לכן, אם מקדש ירד משמיים, אנחנו יודעים שבשמיים אי אפשר לכוון לשמה. אין מושג של כוונה לשמה במעשה ידיהם של שמיים. לכן, אפילו אם ירד זוג תפילין מן שמיים, אנחנו לא נוכל להניח את התפילין האלה בברכה. מדוע? כי יש חיסרון לשמה. התפילין צריכים להיכתב לשמה, ובשמיים אין מושג של לשמה. לכן, מכיוון שבית המקדש חייב להיבנות לשמה, אם כן, אם ירד מקדש משמיים, תהיה לנו בעיה. אנחנו לא נוכל להשתמש בבית המקדש הזה, לעבוד בו, מכיוון שיהיה בו חיסרון לשמה, ואז אולי נצטרך להתפלל שיקחו אותו בחזרה. לכן, ודאי שאם ירד מקדש משמיים, תהיה לנו בעיה הלכתית גדולה, איך אנחנו עובדים בבית מקדש כזה, שיש בו חיסרון לשמה, ולמעשה אנחנו, מבחינה הלכתית, גם אנחנו לא נוכל לעבוד בבית המקדש הזה. גם הרמב״ם, בהקדמה למשנה, כותב כך, כשהוא מסביר מדוע נכתבה מסכת מידות, ואנחנו יודעים שבמסכת מידות יש פרטי פרטים של בניין המקדש, כל המידות, כותב הרמב״ם, והתועלת בכך, כלומר מה התועלת בכתיבת מסכת מידות, שכשיבנה לשמור בו אותה צורה ואותו היחס, כי אותו היחס מעט השם. כלומר, שמסכת מידות נכתבה כדי שאנחנו נדע, כשאנחנו נשמור על המידות שנכתבו במסכת מידות, כדי שבמידות האלה וביחסים של ביחסים המיוחדים, ביחס של המידות שם, אנחנו נצטרך להשתמש בבניית המקדש שאנחנו נבנה. אם מקדש ירד משמיים, מדוע יש לנו צורך במסכת מידות או בכל התיאור של המידות והפרטים לפרטי פרטים של המקדש שהיה? הרי ממילא ירד משמיים ובשמיים יודעים את המידות המדויקות. אז אם כן, מדוע צריכה מסכת שלמה להיכתב? מסביר הרמב״ם, מסכת מידות נכתבה כדי שכשאנחנו נבנה, נדע בדיוק כיצד עלינו לבנות. לכן, בית המקדש ודאי שיבנה בידי אדם ולא ירד משמיים. ולכן פוסק הרמב״ם, מצוות הרמב״ם בית הבחירה, פרק א' הלכה א', פוסק הרמב״ם כך, מצוות עשה לעשות בית לשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר, ועשו לי מקדש. כלומר, יש לנו כאן מצווה מפורשת, אחת מתרי"ג מצוות, שהיא מצוות עשה לעשות בית לשם. אם מקדש ירד משמיים, הרי בטלה אחת מתרי"ג מצוות. ולא ייתכן שמצווה כל כך מרכזית וחשובה של בניין בית המקדש, שזה המקדש הוא עיקרו של עבודת השם, שכל הקורבנות וכל המצוות, אנחנו מקיימים, הרבה מן המצוות אנחנו מקיימים במקדש עצמו, לא ייתכן שמצווה כל כך חשובה תלקח מאיתנו. אם כן, אנחנו למעשה נגיע לתף רש י' ב' מצוות, במקום תרי"ג מצוות, שהנה המצווה הזאת תעשה בידי שמיים. אז לכן לא יכול להיות שאם מצוות המקדש זה מצווה שמנוסחת כמצוות עשה מחייבת מתרי"ג מצוות, תלקח מאיתנו, ובמקום שאנחנו נזכה לקיים את המצווה הזאת בשמחה ובהידור, המצווה הזאת תעשה על ידי שמיים ותרד משמיים. לכן, גם מבחינה אמונית ומחשבתית, לא ייתכן שמצווה אחת מתרי"ג מצוות תלקח מאיתנו, ואנחנו נגיד שהמצווה הזאת עכשיו עוברת לאחריות שמיים. לכן, גם מכיוון שהרמב״ם גם הוא הבין שהמצווה הזאת היא כפשוטה, זו מצווה שאנחנו מחויבים לקיים אותה כמו כל המצוות כולם, לכן גם הרמב״ם בכל סדר עבודה כתב את כל פרטי בניין המקדש ביד החזקה שלו, את כל בעבודה, את כל ענייני המקדש לפרטי פרטים, את כל המידות, ולא רק את כל המידות, אלא הרמב״ם גם מביא להלכה כיצד בונים. וכך כותב הרמב״ם בלכות בית הבחירה פרק א' הלכה י' ב', אין בונים את המקדש בלילה, ועוסקים בבניין מעלות השחר רצת הכוכבים, והכל חייבים לבנות ולסעד בעצמם ובממונם, אנשים ונשים, כמקדש במדבר, ואין מבטלים תינוקות של בית רבן לבניין, ואין בניין בית המקדש דוחה יום טוב. כלומר, אנחנו רואים שהרמב״ם כאן מביא את פרטי בניין המקדש. דבר ראשון, שהכל חייבים לבנות, גברים ונשים, כדוגמת המשכן במדבר. וגם המשכן במדבר לא ירד משמיים. המשכן במדבר בנו אותו האומנים והבנאים וכל חכמי הלב. כולם עסקו שם בבניינו של המשכן בפועל, ולא עלה על דעתו של מישהו שלא לעשות שום דבר, כי המשכן ירד משמיים. אם כן, אומר הרמב״ם, כמו שמשכן לא ירד משמיים, כך כמו ששם כולם השתתפו בעשיית ובבניין המשכן, כך כולם מחויבים לעסוק בבניינו של המקדש. ולכן יש לנו גם זמנים שעוסקים בבניין מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, והיחידים שפטורים מלהשתתף בבניין המקדש זה רק תינוקות של בית רבן, שהם ישבו וילמדו תורה. אם כן, אנחנו אם כן מגיעים למסקנה שבית המקדש ייבנה על ידינו ולא ירד משמיים, ומשמעות הדבר אם כן משמיים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו כאשר אנחנו נתחיל לבנות את המקדש. טענה נוספת נשמעת, שאפילו אם אנחנו נבנה את המקדש, אבל המקדש ייבנה לא על ידינו, לא בזמננו, אלא כאשר יבוא המשיח, הוא יבנה את המקדש. אם כן, המקדש ייבנה בידי אדם, אבל על ידי המשיח. ולכן, עד שלא יגיע המשיח, אנחנו שוב מנועים מלעשות פעולה מעשית כדי לבנות את בית המקדש. על כך כותב הירושלמי במסכת מעשר שני, פרק ה' הלכה ב'. אמר רבי אחא, בית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד. דכתיב ודם עיניו תשתה חמר. אם כן, ירושלמי מפורש, שאומר רבי אחא דברים ברורים ומפורשים. בית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד. אם כן, לפני מלכות בית דוד, ייבנה בית המקדש. וכותב שם הפני משה, כך יהיה לעתיד, שמתחילה ייבנה בית המקדש, ואחר כך יצמח ויעלה מלכות בית דוד, ותהיה תשועה גמורה במהרה בימינו אמן. אם כן, מסביר, אם כן, הפני משה, דברים ברורים ופורשים, שבתחילה ייבנה בית המקדש, ואחרי כן אנחנו נגיע למלכות בית דוד. כדברים האלה כתב גם בעל התוספות יום טוב בפירושו למעשר שני, פרק ה' משנה ב'. אומר בעל התוספות יום טוב כך, בית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד, ונמצא שעד מלכות בית דוד יהיו לאויבים קצת ממשלה עלינו, וכמו שהיה בתחילת בית שני. אם כן, שוב פעם דברים מפורשים, כותב בעל התוספות יום טוב, שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד. אם כן, לפני מלכות בית דוד, ייבנה בית המקדש. אם כן, אנחנו רואים כאן דברים מפורשים בירושלמי, שעד רבה, בית המקדש עוד קודם למלכות בית דוד, הכוונה למלכות של משיח. אנחנו נבנה את בית המקדש, ואחרי כן אנחנו נזכה להתגלותו של המלך המשיח. גם מהתלמוד הבבלי, גם שם משמע שבית המקדש ייבנה לפני מלכות בית דוד. הדבר הזה עולה מדברי הגמרא במסכת מגילה בדף י"ז עמוד ב', שם הגמרא דנה בסדר תפילת 18 שתקנו אנשי כנסת הגדולה. והגמרא מסבירה שם מדוע נסמכה ברכת בוני ירושלים לברכת מלכות בית דוד. וכך לשון הגמרא. אומרת הגמרא, כיוון שנבנית ירושלים בא דוד, שנאמר אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם. מפרש שם רש"י, אחר ישובו לבית המקדש וביקשו את הקדוש ברוך הוא ודוד מלכם. כלומר, עולה כאן מדברי רש"י לגמרא במסכת מגילה, שמדוע ברכת מלכות בית דוד נסמכה לברכת בוני ירושלים. כאן ברכת בוני ירושלים זה בניין המקדש. ומדוע נסמכה מלכות בית דוד לבניין המקדש? שאחרי שיבנה המקדש, אנחנו נגיע לבית המקדש ונתפלל שם תפילה מיוחדת למלכות בית דוד. אם כן, גם מהגמרא הירושלמית וגם מהגמרא הבבלית, אנחנו עולים דבר ברור ומפורש. שבית המקדש, דבר ראשון, ייבנה על ידינו, לא ירד משמיים, ודבר שני, לא רק שלא ירד משמיים, אלא שבית המקדש עוד קודם למלכות בית דוד, ואנחנו בבית המקדש נבוא להתפלל על מלכות בית דוד. עולה מכאן שבית המקדש ייבנה אם כן על ידינו לפני מלכות בית דוד, ולכן אנחנו צריכים לנקוט ולעשות כל מה שביכולתנו כדי להביא לבניינו של המקדש בצורה מעשית, להתחיל בכל ההכנות המעשיות הדרושות כדי להביא לבניינו של המקדש, ועל ידי שאנחנו נראה עד כמה אנחנו רוצים לבנות, שאנחנו נראה עד כמה מבחינה מעשית והלכתית אנחנו רוצים להתכונן ולהכין ולהתחיל את העבודה, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו מן השמיים שההכנות שלנו תשרה בהם ברכה, בעשייה שלנו תשרה ברכה, ועל ידי אותה ברכה שתרד משמיים נזכה בזמן הקרוב יותר להביא לסיום בניינו של בית המקדש, שנזכה לראותו במהרה בימינו.